הראשונה בפרק ד', פסוקים י"ט כ', ודיברנו על הרעיון שיש כאן של צבא השמיים כאחראים על האומות, שחלק השם לנחלתם לכל העמים. אמרתי שבעניין הזה יש דעות שונות במפרשים. מי שבעיקר מפזח את התפיסה הזאת זהו רמב"ן, והוא מזכיר את העניין הזה בכמה מקומות. הזכרנו את הפסוקים מסירת האזינים, נכון? כן. אבל לא קראנו את הרמב"ן בויקרא? כן קראנו. רמב"ן בויקרא, על ותטמא הארץ ואת כל עמונה עליה ותקיא הארץ לתושביה. ראינו אותו? מה? כן, אבל את הרמב"ן עצמו שמביא את הראיות, נראה, אם קראנו, נתקדם הלאה. טוב, תכף נראה. סך הכל, מי שמעריך בזה, כפי שהתחלתי לומר, זהו רמב"ן לויקרא, פרק מתחלק פסוק כ"ה, ושם הרמב"ן מדבר על היחס בין הארץ לשאר הארצות, אבל גולש גם ליחס שבין עם ישראל לשאר העמים. קראנו, אז אנחנו נקרא אותו. רמב"ן שמדבר על אחרי השם נכבד, אלוהי האלוהים בחוץ אל הארץ ולא ארץ ישראל שהיא נחלת השם, וזהו טעם אמונה אחרי אלוהים אחר הארץ. קראנו את זה? טוב, אם ככה נסתפק בדברים הללו. ובסך הכל אני חוזר ואומר שגם אם התפיסה הזאת אולי לא נכונה מבחינה מדעית, מבחינת היחס של צבא השמיים כמשפיע, קובע את מה שיקרה לעמים וכו', אבל בסך הכל התורה משתמשת בזה, כיוון שזה פשט הלשון, נצטרך לומר שהתורה משתמשת בזה כדי לבטא את הרעיון של ההשגחה הישירה על עם ישראל לעומת ההשגחה העקיפה שאר העמים. התורה מציירת את זה אולי בלשונות שמתאימים מתפיסה מסוימת, אבל בסך הכל הרעיון של עמור נכון, ומה שהתורה מדברת על זרח השם ושובה השם, שאין להסיק מזה, התורה רוצה ללמד אותנו שהארץ עומדת והשמש מסתובבת, אלא כך זה נראה לעין אדם. אז התורה משתמשת במונחים הללו כדי לבטא רעיון מסוים. אותו דבר כאן, אם התפיסה הייתה, אם האנשים חשבו שכך הוא, התורה משתמשת בזה כדי להמחיש את הרעיון שההשגחה על עם ישראל היא ישירה לעומת ההשגחה על העמים שהיא עקיפה. במשפט הזה אני בעצם מנסה לנתק בין האמת המדעית לבין האמת הרעיונית. אני מנסה לטעון שמה שחשוב כאן זה יותר האמת הרעיונית. גם אם מבחינה מדעית התפיסה שהרמב"ן מציג כאן אולי לא נכונה, אבל התורה משתמשת בה כדי לבטא את האמת המוסרית שהיא בעצם העיקר. אם אני שואל אותי אחד התלמידים, אז אם כך, אז איך נדע, איך התורה רוצה שנדע את האמת המדעית? והשבתי לו שהתורה לא באה ללמד אותנו מדע, היא באה ללמד אותנו אמונות ודעות ורעיונות. ובעיני המדע ילמדו בדרכים רגילות, כמו שלומדים בעיני המדע. כמו שהתורה לא מלמדת אותנו על חוקי המשיכה ולא מלמדת אותנו מי מקיף את מי, השמש את הארץ ולהפך, והאם הארץ היא כדורית או שהארץ היא ארבע כנפות, כמו שעולה לכאורה ממספר פסוקים. כל זה בעצם לא דברים שהתורה באה ללמד. היא משתמשת בציורים שאנשים רגילים לצייר לעצמם כדי לבטא באמצעות רעיונות. אם באמצעות התקדמות המדע אדם ילמד שהארץ אין לה כנפות אלא שהיא כדורית, אז ידע, ואז את הפסוקים הוא ייקח כמשל. אם האדם ידע שהשמש לא מסתובב בצבי הארץ אלא להפך, אז הוא ייקח את הפסוקים הללו כמשל. אותו דבר כאן, אם האדם הגיע למסקנה, ואני לא אומר כאן את המסקנה הסופית, אבל אם האדם הגיע למסקנה שהכוכבים אין להם שום השלכה, וצבא השמיים אין להם שום השלכה על מה שקורה בארץ, אז ייקח את הפסוקים הללו כמשל לבטא את האמת הרעיונית, והיא השגחה ישירה על עם ישראל לעומת השגחה עקיפה שאר העולם. אני מקווה שהבנתם את הנקודה, ניסיתי לומר אולי בקצרה מדי, אבל בכל אופן ניסיתי להבהיר אותה, שאני חושב שהרמב"ן צודק לגמרי בפשט הפסוקים, אז זה לא בהכרח אומר שאנחנו גם צריכים לקבל את התפיסה הזאת מבחינה מדעית להשגחת צבא השמיים או על שאר ההורים. נסתפק בזה. פסוק א', והשם יתענך בי עד דבריכם, וישבע על ביתי עוברי את הירדן, ובלתי בואי לארץ בטובה אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה, כי אנוכי מת בארץ הזאת איננו עובר את הירדן, ואתם עוברים ורשתם את הארץ בטובה הזו. שמרו לכם כדי שכחו את ברית השם אלוהיכם אשר קראתי לכם, ועשיתם לכם כסף תמונת כל אשר צריכה השם אלוהיך, כי השם אלוהיך יש לך ואיתנו. הסיום הזה דורש הסבר. אני אנסה רק לתפוס את התמונה בכללותה כדי שנראה איפה אנחנו עומדים, כשנראה את הדברים במבט מלמעלה. בסך הכל, משה פתח ולימדתי לכם חוקים משפטים כאשר ציווני השם אלוהי. לאחר מכן, רק אשמר לך, בן תשכח דברים שראו עיניך, במובן זה שאף על פי שאתה שומע את החוקים ממני, תזכור שההתגלות הייתה של הקדוש ברוך הוא ישירות עליכם. ולאחר מכן הוא אמר פסוק תדבר משפטים ולרשותכם, כי לא ראיתם כל תמונה, זאת אומרת שהחובה לשמר את חוויית ההתגלות לא צריכה להביא לידי עשיית פסל מן ההתגלות, הגשמת ההתגלות נקרא לזה כך. כתוצאה מזה משה עבר לדבר בפסוק פסוק י' כך, מה שדיברנו עליו ברגע הזה, חשש נוסף של העבודה זרה על ידי הסתכלות בצבא השמיים. עכשיו, בפסוקים קבל לכבד, משה מזכיר את אי כניסתו לארץ, וזה דבר תמוע. והשם יתענך בי עד דבריכם, וישבע אני בלתי עוברי את הירדן, ובלתי בואי לארץ הטובה אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה, כי אנוכי מת בארץ הזאת, איננו עובר את הירדן, ואתם עוברים וישתם את הארץ הטובה הזאת. וזה לא ברור, לגמרי לא ברור, מה ראה משה להזכיר כאן את אי כניסתו לארץ. מה זה שייך לתמונה הכוללת? פסוקים כ"ג כ"ד, אפשר לראות אותם כמעין סיכום העניין, באמת אנחנו מסכמים באותו עניין. כי פסוק אחר עובר לעניין חדש, שעניין מהו, אז בהחלט אני יכול לראות כ"ג כ"ד כסיכום העניין, וגם מבחינה לשונית, שמרו לכם ותשלחו את ברית השם אלוהיכם אשר קראתי מכם, מחזיר אותנו לפסוק י"ג, להגיד לכם את בריתו, ועשיתם לכם פסל תמונת קול, ומחזיר אותנו פנדר שחיתון, פסוק ת'ני, ועשיתם לכם פסל תמונת קול. אז אתה יכול לומר שיש כאן מעין סיכום, אבל מה העניין אי כניסתו של משה לארץ? למה משה צריך להזכיר כאן במסגרת ההזהרות מפני שכחת ברית השם ועשיית פסל תמונת קול, למה צריך להזכיר כאן גם את אי כניסתו של משה לארץ? זוהי השאלה. התשובה אליה היא לא לגמרי ברורה ולא לגמרי חדה, אפשר להציע כמה הצעות, ואני לא יכול לומר כאן שאחת ההצעות נראית לי יותר מדויקת מן האחרת, אבל מכל מקום צריך להעיר על השאלה הזאת. אפשר לומר באופן כללי שבסך הכל משה מזכיר את אי כניסתו לארץ כדי להסביר מדוע הוא חושש מפני שכחת ברית השם, כפי שמצאנו גם במקומות אחרים. איפה מצאנו שמשה קושר את אי כניסתו לארץ להידרדרותו של הרם? אז מצאנו את זה בסוף הספר, הלכה שוכב עם אבותיך וקר העם הזה וזנה אחרי אלייך הרם, פרק למד א' פסוק ט"ו, ויאמר השם אל משה, הלכה שוכב עם אבותיך, קר העם הזה וזנה אחרי אלייך הרם, זה שהוא בשם בקרבו. אז יכול להיות שבסך הכל משה מזכיר כאן את אי כניסתו לארץ כדי להסביר לעם מדוע הוא מרבה באזהרות מפני איסור עבודה זרה, מפני שהוא יודע שאי כניסתו לארץ יכולה לגרום לעם להידרדר, הקשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא יתרופף, כל זמן שמשה נמצא הוא כאילו מחזיק את הקשר, ברגע שהוא ימות הקשר יתרופף וההידרדרות צפויה. משה אומר את זה בעצמו בפרק למד א' פסוק כ"ז, כי אנוכי ידעתי את מריחה ואת עורפך הקשן, ועודני חי עמכם ועברים הייתם עם השם, ואף כי אחרי מותי. את התפיסה היא שמשה איכשהו מצליח להחזיק את העם. וגם זה לא במאה אחוז. כשהוא הסתלק, הכוח שמחזיק את העם מתרופף, והסיכויים שהעם יתרדר גדלים. אז אפשר לומר גם כאן, מיטתו של משה לא נזכרת כאן, אלא כדי להצדיק את ריבוי העזרות על ענייני עבודה זרה. זו אפשרות אחת, כן. זאת אומרת, קושי מסוים על הפירוש הזה הוא שלפי הפירוש הזה צריך להזכיר רק את המיטה ולא את הסיבה לאי כניסתו. פסוק כ"ד אומר, והשם יתענך בי על דבריכם, וישבע לבנתיו עברי את הירדן, ובנתי בוא לדעב את הטובה אשר השם לך נתן לך נחלה. כל ההדגשה הזאת על כך שהוא לא נכנס אלא שהשם התענף בו ונשבע לא כל כך ברורה. לכאורה העיקר זה פסוק כ"ב, כי אנוכי מת בארץ הזאת. מה הערה אם היה משה מוותר על פסוק כ"א? כי אנוכי מת בארץ הזאת, גם עברת עיניים ואתם עוברים, ישמעו לכם ותשכחו. בהחלט אני מקבל את ההערה הזאת, לכן אמרתי שההסברים, גם ההסברים הבאים שנעלה, לא פותרים את הבעיה באופן מלא, ואני בהחלט מוכן לשמוע גם, אחר שנגמור את ההצעות השונות, לשמוע גם הצעות נוספות. אני סבור שבהחלט בפסוק כ"א ובפסוק כ"ב צריך לחפש נקודה נוספת שבגללה משה מדגיש את העניין הזה. אפשרות נוספת היא לומר שזה לא איזשהו קשר כללי בין מיתתו של משה לבין ההידרדרות של מצב העם, אלא יש קשר יותר מהותי בין אי כניסתו של משה לארץ לבין ההידרדרות של העם, וזה אולי מסתמך על התקדים של חטא העגל. אנחנו מצאנו בחטא העגל, קום עשה לנו אלוהים אשר הלכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר ראה לנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. מה התפיסה שעומדת מאחורי האמירה הזאת? מה זה קום עשה לנו אלוהים אשר הלכו לפנינו? זה משה אשר ראה לנו, לא ידענו מה היה לו. משה היה הולך לפניהם, עכשיו צריך לעשות אלוהים אשר הלכו לפנינו. זאת אומרת, במקום משה, זה הסבר מאוד רווח בחטא העגל, שבני ישראל ביקשו לא אל אחר, אלא מישהו במקום משה, מתוך התפיסה שמשה התגשמו בו כוחות של אל, וכשהוא נעלם צריך מישהו אחר. וגם הלשון אל, אלוהיך ישראל אשר יעלו חמרת מצרים, גם היא מסייעת לזה, כי מה המשפט שקדם לזה? כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. אל אלוהיך ישראל אשר יעלו חמרת מצרים, זה מקביל לזה משה אשר העלנו מארץ מצרים. אז מבלי להיכנס עוד פעם לכל הדיון בנושא של חטא העגל, אבל ישנה שיטה רווחת מאוד, היא יותר רווחת משאר ההסברים, שעם ישראל לא ביקש אל אחר, אלא תחליף למשה, גם זה מתוך הנחה פסולה שבמשה יש איזושהי התגשמות של כוחות אלוהים, והם רוצים במקום זה מישהו. עכשיו, אם זה התקדים וזה הרקע, אז יכול להיות שהקשר פה הוא מהותי יותר. היינו, כשאנוכי מת בארץ הזאת איננה עוברת הירדן, ושמרו לכם מלכו את ברית השם אלוהיכם, אשר קראתי לכם, אז ניתן לכם פסל תמונת קול. זאת אומרת, שתעשו לכם פסל תמונת קול במקומי, זאת אומרת. מה שעומד ברקע ולא מפורש כאן, מעלה את זה כאפשרות, שהחשש הוא שבגלל שמשה מת בארץ לא עוברת הירדן, הם יעשו מישהו במקומו. אני תכף אנסה לבסס את זה, אבל קודם כל אמרנו שיש לזה תקדים בחטא העגל, זה לא המצאה, לא איזשהו חשש שב, אבל אם זה נכון, אז אנחנו מקבלים פה בעצם סדרה של שלוש סיבות שונות, או שלוש חששות שונים של משה מעלה כאן לענייני, לאפשרות עבודה זרה. החשש הראשון, נשמרתם עוד אנשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה, פסוק תדבר, ביום דיבר השם אליכם בחורם מתוך האש, בין השפיתון, עשה לכם פסל תמונת כל סמל, שזה ניסיון להגשים את ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בעצמו, שמה הוא התגלה באמצעות של איזושהי תמונה. החשש השני, פנטיסא עיניך השמיים וראית את השמש והירח, לייחס לצבא השמיים כוח השפעה, מה שנכון אולי ביחס לעמים, לא ביחס עליכם, זה חשש אחר, זה לא הגשמת האל שהתגלה במעמד הר סיני, אלא ניסיון לעבוד את כוחות השמיים שבהם נתפסים כמעין אלים. החשש השלישי, למצוא תחליף למשה בצורה של פסל, מעין מה שהיה עקום עצלנו לנה שהלכו לפניהם. עכשיו זה לא כתוב מפורש בפסוקים הללו, אבל הסמיכות, כי אנוכי מת בארץ הזאת אין לבית הידן, ואתם רואים ירשתם, ישמרו לכם, אולי מובילה אל החשש הזה. ואם תשאלו במה זה עוזר לפסוק כ"א, במה זה עולה לפסוק כ"א, למה? עדיין נשארת השאלה, גם לפי הפירוש הזה, לא היה צורך להדגיש את הסיבות לאי כניסתו. היה מספיק לומר, כי אנוכי מת בארץ הזאת, עדיין עברת הירדן, ואתם עברים ורשתם, ישמרו לכם. למה אתה להדגיש את סיבות אי כניסתו? אז פה אני מעלה איזושהי סברה, שאני לא אומר את זה בוודאות, אני לא נורח לי לעלות סברות שקשה לבסס אותם, אבל מחמת הנוחק אני בכל זאת מעלה את האפשרות הזאת. אני אומר מראש, בניגוד אולי דברים אחרים שאני בהחלט עומד עליהם כעולים מפשט הכתובים, פה אני מודה שזה לא יותר מאשר אפשרות. אני הייתי אומר כך, כשמשה אומר, והשם יתענך פי על דבריכם, וישבע לבלתי עברי את הירדן, כי אנוכי מת בארץ הזאת, מציירת תמונה שאומרת שמשה בעצם ככל האדם. כלומר, כאשר הוא רוצה לרמוז להם, הוא לא אומר את הדברים בצורה פורשת, אני יודע, אבל כאשר הוא רוצה לרמוז להם שאין מקום לעשות פסל בדמותו, יכול להיות שלצורך זה הוא צריך להדגיש את עצמו כאחד האדם. והשם יתענף בי. אני מודה שהמילים על דבריכם פה אולי לא ממש מתאימות, אבל יש כאן הדגשה שמשה בעצם תלוי בקדוש ברוך הוא, כמו שהשם כועס עליכם, הוא יכול לפרוס גם עליי, הוא גם כעס, כמו שהוא כעס עליכם, כעס עליי, כמו שהוא כעס על הדור הקודם שלא ייכנס, גם אני בכלל זה. זאת אומרת, שאם אנחנו מסתכלים על הקדוש ברוך הוא, משה וישראל, איך זה לשים את הקו המפריד? האם ישראל מצד אחד והקדוש ברוך הוא ממשה מצד שני, או הקדוש ברוך הוא מצד אחד ומשה וישראל מצד שני? משה בא להדגיש את השיטה השנייה. ואת לשלול מהם את האפשרות שמה הם בצד אחד של המדרש, והוא עם הקדוש ברוך הוא מצד שני. זוהי תפיסה אגב שעולה במקומות אחרים. אם נשים אותה נכון, אם אין בפסול. כשמשה אומר להם את החוקים, אז מה התמונה? אתם מצד אחד, אני בצד השני, יחד עם הקדוש ברוך הוא, חוקים שהקדוש ברוך הוא נתן לי, לתת לכם. אז אם אתה בצד אחד, אם הקדוש ברוך הוא כביכול, אז מיטתו של משה אולי מחייבת מישהו אחר, שיהיה מעין שליחו של הקדוש ברוך הוא. ורבי שאומר, להשם יתענך בי על דבריכם, וישבע לבלתי עברי, אז כאילו שם אותו בצד השני. הקדוש ברוך הוא מצד אחד, וכולנו כפופים לו. ולכן, שמרו לכם, פן תשכחו את ברית השם אלוהיכם אשר קראתם לכם. אולי אני הייתי מנסה יכול להיות בצורה כזאת. הפסוקים הללו משה חוזר ומדגיש את הקשר שבין הקדוש ברוך הוא לבין הרע, שלא באמצעות משה. הוא רוצה את זה בצורה מודגשת, על זה שהוא אומר שבעצם זה שהוא לא מכרד, זה גזירתו של הקדוש ברוך הוא, כמו שנגזר על הדור הקודם שלא ייכנס. אז התוצאה היא, תשמרו לכם, פן תשכחו את ברית השם אלוהיכם אשר קראתם לכם. כלומר, להחזיר את היחס הישיר בין הקדוש ברוך הוא לבין העם, מבלי לראות את משה כציר מרכזי ביחס הזה, כשלא לבוא לידי טעות ולומר, אם הוא לא נמצא, נמצא לו תחליף. הקשר הוא ישיר בין הקדוש ברוך הוא לביניכם. אם אני שימשתי באיזשהו תפקיד, שימשתי רק בתור מלמד, בתור מורה, בתור מעביר, בתור מלמד החוקים. לא בתור משהו מהותי בהשגחה ובהנהגה שלכם, כדי למנוע כל טעות של ניסיון להגשים אותו, כמו שהיה בחטא העגל, ששם, אם זה היה תקדים של חטא העגל, אולי כל הדברים שאמרנו כאן לא היה להם מקום. אבל ברגע שיש את הדקים של חטא הרגל, שהעם אומר, קום עצינו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה העיר, זאת אומרת, הוא ממש תופס את משה כאלוהים, כמי שעומד בצד השני, יחד עם הקדוש ברוך הוא מולם, נדמה לי שאפשר, לא בטוח, אבל אפשר לנסות ליישם את החשש הזה, גם כאן, נוכח להדביר את התפקיד של פסוקים כ"א כ"ב, ואם אני מקבל את ההסדר הזה, הרי אני חוזר למה שאמרתי קודם, שביחידה הזאת בעצם משה מסדר שלוש סיבות אפשרות של עשיית פסל או של עבודה זרה, והוא שולל אותם אחת לאחת. לא הגשמה של הקדוש ברוך הוא, לא עבודה של צבא השמיים, ולא ניסיון להמיר את משה במשהו אחר, כי משה הוא בסך הכל ככל האדם, וביחס הקדוש ברוך הוא לא שונה מאשר, כמו שהשם כועס על העם, הוא גם כעס עליו, ונמצא שהכוח היחידי שמנהיג את העם זה הקדוש ברוך הוא, יחד עם הברית שהוא קראת עם העם, ואין מדרך בהם. זה מה שאני רוצה להעלות כאן על הפסקה הזאת, וכפי שאמרתי, אני לא משוכנע בהסבר הזה, ואולי אפשר להגיד לכל נוספות, אני אסתפק בזה, אין כמי שיותר יותר, אבל עוד שפה נוספת, אני אתקדם הלאה. אנחנו עוברים לפסקה הבאה, שהיא כ"ה עד מ. בכלל, הפרק הזה הוא ארוך, אבל אין ברירה, צריכים לנסות לפרק אותו לחלקיו ולהתמודד עם כל חלק וחלק בפני עצמו. יש כאן פסקה חדשה, והיא באמת פסקה חדשה, מפני שהיא מתחילה בסגנון חדש. כי שלי, כי זה עניין חדש, זה כבר לא המשך. אם השתדלתי בפסוקים הקודמים לראות כל הזמן את הרצף של הפסקאות, פה בהחלט אפשר לקחת איזה זמן. פסוק כ"ה מתחיל בסגנון חדש. ברור שהוא קשור לקודם, אחרת הוא לא היה פה. אבל הוא בהחלט עומד על רגליו שלו, אשר הוא גם נקשר אל העניין הקודם. מה בעצם יש לנו בפסוקים הללו? עכשיו, אם היינו רוצים לדבר כ"ה עד מ' באחד הלכתא, היה לנו קצת קשה, כי זה באמת יחידה קצת ארוכה. אז גם כאן ננסה לפצל את היחידה הזאת, ומסיבות שאני אבהיר בהמשך, אני אקח בינתיים את פסוקים כ"ה עד ל"א. אחר כך נראה את היחידה השנייה ונסביר את הקשר שלהם ליחידה הראשונה, אבל בשלב ראשון אני אומר את דעתי, אתם יכולים לקבל או לחלוק, אחר כך נראה. החלק הראשון בפסקה הזאת, פסוקים כ"ה עד למדי. מה אומרת הפסקה הזאת? אולי יש פסקה שנקרא אותה ברצף, ואז נוכל ביתר קלות לדון בה. כי תלוי בנים ובני בנים, ונשנתם בארץ, וישחטתם, עשיתם פסל תמונת קול, עשיתם הרע בני השם לא יכולה בסוף, הילדתי בכם היום את השמיים ואת הארץ, כי אבות תובילו מהר מעל הארץ, אשר אתם אומרים בנים שמה לרשתה, לא תלפון ימים עליה, כי ישמד ישבדון. ובין תשם אתכם בעמים, ישרתם את המספר בגויים אשר יש נהגת כאן שמה. ועמדתם שם אלוהים ועצי אלי אדם, ועצי אבן, אשר דברו ללא ישנעון, ולאכלון ולא ללכון. ושתם ישן את השם אליך, ורצת, כי ירושלנו בכל גבוך הרפון אשריך, ורצת לך ומצרות על הדברים האלה, באחרית הימים, שתה את השם אליך ושמעת בקולו, שלאחום השם אליך ורבתך ולא ישקוטך, ונשכח את ברית אבותיך, השם נשבע עליהם. זוהי הפסקה. עכשיו יש בפסקה הזאת שתי נקודות שמשה בכוונה קושר אותן בצורה אדוקה ומיד נסביר מדוע. אבל קודם כל, מהם שתי הנקודות מבחינת התוכן? משה מדבר פה על שתי נקודות ראשונות שהוא רוצה לקשור אותן בצורה ממש מהותית. מהם שתי הנקודות שיש להן? אולי ננסה להגדיר את זה בצורה יותר מדויקת. עבודה זרה וגלות, מה העיקר? העיקר זה עבודה זרה, העיקר זה הגלות. מה נקודת החידוש בפסקה? הגלות. כי תוליד בנים ובנים ובנים ובנים, זה כאשר יקרה, זה לא החידוש, זה מקרה. החידוש שהגדתי בחבר היום כאבות תובידו, גלות. הנקודה השנייה זה אמרת התשובה. מה נקודת החידוש, עוד פעם, נגדיר אותה בצורה מדויקת? מה משה מחדש? שתמיד אפשר לחזור, באיזה מובן לחזור? לחזור אל השם ואז? זאת אומרת, לתקן את הגלות, אפשר לומר כך. זאת אומרת, יש כאן שתי נקודות. נקרא לזה במילים שאנחנו מכירים, אומרת גלות וגאולה. אלה שני היסודות שיש בפסקה הזאת, ואני רוצה קצת להרחיב את הדיבור על חשיבותה. בפסקה הזאת יש שני יסודות שמשה קושר ביניהם בצורה ארוכה. הגלות והגאולה. ואולי אני אקצין את זה. כאילו הוא אומר, אפשרות הגלות תמיד קיימת, שלא יעלה מישהו על דעתו שאפשרות הגלות נעלמת, ומיד, אחד המחת, מכל גלות יש אפשרות גאולה. זה שני היסודות. עכשיו רק כדי להבהיר את הדברים בפסוקים, אני אקרא שוב. כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ, וישחטתם ועשית פסל תמונת קול ועשיתם מראה בני השם הולך לחיצו, עבדו לכם יום בשמיים ולארץ כאבות הבידון. הידועתי זאת אומרת, התראה מפני איזשהו דבר שאולי העם חושב שהוא לא יקרה. זאת אומרת, משה מתוך הלשון ברור לגמרי, שהוא רואה את זה כנקודת חידוש, שהעם יכול לעלות בדעתו שזה לא יקרה, הוא אומר להם, אני מעיד לכם, זה כן יקרה. על רקע הנטר להסביר את הסגנון, אני כבר אמרתי פעם שכאשר חושפים את הרעיון המרכזי, תמיד לשאול האם הוא מסביר את השימושי הלשון שהכתוב משתמש בהם. כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ. למה תיאור העבודה זרה צריך לפתוח בסגנון המיוחד הזה, כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ? רק, למה אי אפשר לומר, כי את השחיתות, ועשיתם פסל. אז, הלוא העיקר הדגש מה הוא לומר, שאם אתם עובדים עבודה זרה, תהיה גלות. מה העניין בנים ובני בנים ונושנתם בארץ? איך זה מצטרף לרעיון המרכזי? כן. למה ונושנתם? זאת אומרת, לא רק עניין של תנאי של כניסה לעומת תנאי של שהות, אלא יותר מאשר תנאי של שהות. גם כאשר נראה לך שיש לך ותק כזה שכבר לא מאפשר לך לצאת, כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ. זאת אומרת, אתם משתרשים בארץ, אתם יושבים בה תקופה ארוכה. והתפיסה כביכול אומרת, ברגע שהתיישבנו כאן תקופה ארוכה ויש לנו בנים ובני בנים, אז זה ממש חזקה. אבל אתה מבין שיש חזקה. חזקה זה מושג מוכר בהלכה. בנים ובני בנים, כמה דורות? גם מבחינת הדורות, גם מבחינת השנים. משה מתחיל פה שני מושגים. בנים ובני בנים זה עניין של דורות, ונושנתם זה מבחינת מספר השנים במובן של ישן. זאת אומרת, אתם תחשבו לא כחדשים, כישנים. כידוע, להוציא ישנים יותר קשה מאשר להוציא חדשים. אבל היה עולה על הדעת, וזה מתאים לרעיון המרכזי, שאם אני משתרש בארץ, אין במובן של דורות ואין במובן של שנים, כי אז נוצר קשר, בא לנתק בין העם לארץ, אומר משה לא. אם גם אז ישחטתם ועשיתם פסל, הגעתי בכם היום, יעבוד תורידו. לא תאריכון ימים עליה, כי ישמד ישמדו. ועתית השם אתכם בעמים, ונשארתם מתי מספר, בגויים אשר נהג השם אתכם שם. זוהי אפשרות הגלות. וביקשתם משם את השם אלוהיך, ומצאת. נדרשנו בכל במך ובכל נפשך. אתה לך אמור תרוך את הדברים האלה בחרית אבים, ושאתה על השם אלוהיך ושעמדת בגדולו, כי רחום השם אלוהיך ולהפריך ולא ישקיתם. עכשיו, למה שתי הנקודות הללו חשובות? מסיבה פשוטה, כי אם אנחנו בודקים אחרי זה את מה שקרה לעם ישראל בתקופת בית ראשון, רואים שעם ישראל נכשל בשתי הנקודות הללו. ולמרות שמשה מדגיש אותם כאן, ואגב הוא ידגיש אותם גם בהמשך כל הדברים, אנחנו עוד מעט מצביע על המקומות הללו, למרות כל זאת העם נכשל, וזה אפשר להבין למפריע, עד כמה הנקודות הללו הוא היה חשוב להגיש אותם. איפה מצאנו שהעם נכשל בנקודה הראשונה? היינו, לא בעניין של עבודה זרה, אלא בתפיסה שאומרת שלאחר שאנחנו יולדים בנים ובני בנים ומתיישנים בארץ, כי אז אין אפשרות גלות. אז זה דבר שהוא מלא בספרי הנביאים. בספרי הנביאים, בכל ספרי הנביאים, גם ירמיהו, גם ישעיהו, גם יחזקאל, כל נביאי בית ראשון, הנביאים מצטטים מהעם את התפיסה האומרת שאין אפשרות גלות. עם ישראל יושב בארץ, אין אפשרות גלות. הוא התיישן, הוא השתרש בארץ, אין אפשרות גלות. אולי רק כדי להדגים או לסבר את האוזן, איזה דוגמה אחת תביאו לנו מדברי נביאים ראשונים, סליחה, נביאי בית ראשון, שמשם משתקף את התפיסה הזאת של העם. מה? אולי ביחזקאל, כן, אבל אולי ניקח ניקח פסוק שהוא דורש פחות פרשנות מהפסוק שאתה הבאת. גם הפסוק שאתה הבאת הוא בהחלט נכון. איך הבאת את הפסוק הזה? ביחזקאל? נראית? יש בכמה מקומות ביחזקאל התפיסה הזאת? בינתיים נצטט פסוק אחר שיחזקאל מצטט, הוא אומר שהעם אומר כך: אחד היה אברהם וירש את הארץ ואנחנו רבים, לנו היא ניתנה הארץ למורשה. זה מאיפה? לא רושמים, לא זוכרים. העניין של ה... בכל אופן, ציטוט אחד הוא: אחד היה אברהם וירש את הארץ ואנחנו רבים, לנו היא ניתנה הארץ למורשה. ציטוט שני, כמו שאתה ציטטת, היא הציר ואנחנו הבשר, במובן זה שאנחנו קשורים בארץ בצורה כזאת שלא תינתק. אבל לא רק יחזקאל מצטט את זה, גם ירמיהו מצטט משפטים דומים. כן, שם הם אומרים את זה בלשון לא, כן. השאלה היא רק האם יש משפט שאומר בצורה חיובית שזה לא יכול לקרות. יש בהחלט בכמה מקומות, גם בירמיהו שאומר: אל תפתחו לכם את דברי הנביאים האומרים אחד השם, אחד השם, אחד השם המה, במובן זה שהמקום הזה שיש בו את אחד השם לא יכול להיות שיקרה לו דבר. טוב, אתם נמצאו אחרי זה את המקומות המתאימים. אי הציר אנחנו הבשר זה בפרק י' א' בסוג ג' והמקום האחר של אחד אברהם וירש את הארץ גם כן נמצא בשביל שם באזור, תקנו אחר כך למצוא. מכל מקום, הטעות הזאת היא טעות שהייתה מאוד נפוצה. אגב, אפשר גם להבין את הרקע על הטעות הזאת. אולי יותר שתעבור בבין הנקודה השנייה, נסביר את הרקע על הטעות הזאת. הרקע על הטעות הזאת היא פשוט מאוד. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם שהוא ייתן לו את הארץ לאחוזת עולם. הביטוי הזה נמצא בגרשית פרק י"ז. עכשיו, איך צריך להבין את הביטוי הזה? מה פירוש לאחוזת עולם? הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם לאחוזת עולם, אז בהחלט אפשר להבין פירוש פשוט לביטוי הזה, שברגע שעם ישראל מקבל את הארץ לירושה, הדבר הזה יקרה לנצח, ברגע שהם גדולים זה כבר לא אחוזת עולם, זה כבר לא אחוזת עולם. אז הפרשנות שאומרת שירושת הארץ היא לעולם, היא בהחלט מתבססת על הבטחה לעבוד. ולא זו בלבד, אלא הייתי אומר מעבר לזה, אם ניקח את הנקודה הקודמת שפיתחנו בשיעור הקודם בשם הרמב"ן, שהיא מפורשת בכתובים, ראינו שמלכות השם על עם ישראל מתבטאת בארץ. בוא נעשה חשבון פשוט, אם מלכות הקדוש ברוך הוא על עם ישראל מתבטאת בארץ, גלות פירושה ביטול כביכול מלכות השם על עם ישראל. כיוון שכולנו יודעים ומסכימים, ועל זה אין ויכוח גם לא בין הנביאים, שמלכות השם על עם ישראל לא תתבטל, בחירת עם ישראל מוסכם שהיא נצחית, ועל זה הנביאים לא מתבקשים. אז המסקנה שאומרת שאם כך, גם גלות לא תהיה, אם השנה לכאורה מתבטשת מאליה. אם מלכות השם על עם ישראל מתבטאת בארץ בלבד, ואם לא, לא יהיה ביטול בחירת עם ישראל, במושא של הרב, גם לא תהיה גלות, זו תפיסה פשוטה. עכשיו זה מביא גם לטעות השנייה. ברגע שהגלות חד ושלום תתממש,
יחזקאל קצת יותר בולט, ויחזקאל פרק כ', כתוב כ', פרק כ', פסוק ל"ב, והעולה על רוחכם, היה לא תהיה. אשר אתם אומרים, נהיה חגויים למשפחות הארצות לשרת את בעוול. למה העולה על דעתם, יחזקאל קצת, והעולה על רוחכם, היה לא תהיה, אבל מה העולה על רוחכם, יחזקאל כ', ל"ג, ל"ב, נהיה חגויים כמשפחות הארצות לשרת את בעוול. על מה מסתמכת הטענה הזאת? אומרים חכמים, חכמים במין במדרש ומחשבים במין מדי שעה, שבשעת הגלות באו זקני ישראל ליחזקאל ואמרו לו, עבד שמכרעו רבו, ואישה שגירשה לבעלה, יש לזה על זה כלום? כלומר, אנחנו מבחינת עבד שמכרעו רבו, או אישה שגרשה בעלה, במה זה מתבטא בגלות, אם כך, הקשר ניתן, אין לזה על זה כלום, אין תביעה יותר. אם אין תביעה, נהיה כדור משפחות הארצות. ממה נובעת הטעות הזאת? כבר מהמחשבה הקודמת שהקשר לגלות לכל עם ישראל הוא בת הארץ, שבחלקו זה דבר נכון, שהארץ היא מרכיב חיוני למלכות השם על עם ישראל ורמב"ן יעריך בזה, ממילא אתה יכול לגרום לשתי טעויות, א', שלא תהיה גלות, ושאי אפשר שיתבטל הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ושיש גלות, לא תהיה גאולה, מפני שזה כמו שניתק הקשר לגמרי. מעניין שהרמב"ן שקראנו, ויקרא י"ח כ"ה, אולי קראנו אותו במלואו או לא, אבל מי שיסתכל בו שוב יראה שכשרמב"ן מדבר על מרכזיותה של הארץ בקשר של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, הוא מתייחס גם לפסוק הזה ביחזקאל וגם למדרש הזה. הוא אומר, זה גרם לטעות של אותם אנשים שבאו ליחזקאל ואמרו לו שבשעת הגלות בעצם מתפתק הקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא בגלל התפיסה של מרכזיותה של הארץ. אז איפה בכל זאת הטעות? אם מרכזיות הארץ מובילה לזה, איפה בכל זאת הטעות? הטעות היא פשוטה מאוד. כאשר אתה מדבר על אחוזת עולם, היינו, כשהקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם את הארץ אחוזת עולם, אין הכוונה שאחוזת עולם פירושה שזה יכול להתממש בכל רגע ורגע. אחוזת עולם פירושה שבכוח הקשר בין אברהם לארץ הוא קבוע. אבל הוא יכול להתנתק לתקופות קצובות. זאת אומרת, דווקא הקשר בין הגלות והגאולה פותר את הקושי הזה. אילו בלי צורה שהייתה גלות, בלי אפשרות גאולה או בלי הבטחת גאולה, אביב את העם חולים. וברגע שמשה מיד אחרי הגלות מביא את העניין של הגאולה, אז מה הוא בעצם אומר? שהקשר בין עם ישראל לארץ לא ניתק אף פעם, הוא ניתק רק באופן זמני ומקומי, לא מבחינה מהותית. וזה מה שגורם לך שהגאולה תמיד נמצאת ברקע. מפני שאחרת, אם באמת יתנתק הקשר לגמרי, אז איפה פה מקום של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל? אז אחוזת עולם זה בפוטנציאל, אבל בפועל יכול להיות ניתוק זמני למצב הזה. וחשוב למשה להדגיש את שתי הנקודות הללו כאן כדי למנוע טעות. הווה אומר, תמיד ייתכן אפשרות גלות. מדוע? כיוון שמכל גלות ישנה גם הבטחת גאולה. זאת אומרת, הגלות איננה ביטול מוחלט של הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, מפני שתמיד ברקע נמצאת הגאולה. כך ששתי הנקודות הללו, הגלות והגאולה, בעצם קשורות זו בזו כשבא לנדק, ולכן משה מזכיר אותם בחד המחתה עם שני צדדים של מטבע אחת. וזה לא המקום היחידי שמשה מזכיר את זה, אלא נדמה לי שכבר אמרתי את זה פעם, אבל לא מיותר לחזור ולומר את זה, שמשה חוזר על זה באריכות רבה בהמשך הספר. כידוע על עניין הגלות, משה חוזר באריכות רבה בפרק כ"ח, פרק שלם מוקדש לעניין של הכללות, מה יהיה אם לא תשמע, כאשר הגלות היא השיא של הענישה. ונדמה לי שכבר אמרנו, אבל שמעתי כדאי לחזור על זה, הלשונות של הגלות בפרק כ"ח הם אותן לשונות שמשה משתמש בהן בפרק ד'. אפשר לומר להפך, פרק ד' זה מעין תמצות של מה שיפורט בפרק כ"ח. הזכרנו את זה בזמנו, לכן קל יותר לחזור ולהזכיר את זה. למשל, אצלנו נאמר, הייתי בכם היום את השמיים ואת הארץ, כי אבוא תולדון מהר מעל הארץ, לא תעשו נמים עליה, תשמד, תשמדון. אבוא תולדון, וישמד, תשמדון. זה בדיוק מה שנאמר פרק כ"ח, פסוק סמך ג', כן יציץ השם עליכם להעביד אתכם ולהשמיד אתכם. אצלנו נאמר בפסוק כ"ז, ויפיץ השם אתכם בעמים, כנגד זה נאמר בפרק כ"ח, פסוק סמך ד', ופיצחה השם עליך בכל העמים. אצלנו נאמר פסוק כ"ח, ועבדתם שם אלוהים מעשי ידי אדם עץ ועבד, שם נאמר פסוק סמך ד', ועבדת השם אלוהים מחנים אשר ידעת אתה אורותיך עץ ועבד. כן, ברור לגמרי שעניין הגלות כאן מקביל עניין הגלות בפרק כ"ח. גם עניין הגאולה לקוח משם, איפה משם? לא מפרק כ"ח, אלא מפרק למד. פרק למד, פרשת הפרק התשובה, יש ממש את אותם לשונות שיש אצלנו. אצלנו נאמר, וביקשת משם את השם אלוהיך ומצאת, כי זה השם לכל דמך ולכל נפשך, וגם שם נאמר, בפסוק פרק למד, פסוק ג', ושבת על השם אלוהיך, לכל דמך ולכל נפשך, שם שם לך תותך ולחמך, ושם וקיבתך. זאת אומרת, הרעיון הזה של גלות וגאולה הוא כל כך חשוב למשה, שהוא חוזר על הגרף כל פרק ד' וגם בפרק כ"ח. כפי שאמרתי, שני היתרונות הללו הם קשורים זה בזה, והעם טעה בשניהם בתקופת בית משה. עכשיו, איך כל זה מתקשר לפסוקים שלפני כן? התשובה היא פשוטה. פסוק כ"ה, כי תולים בנים ובני בנים ונשמתם בארץ, ושכבתם ועשיתם פסל תמונת קול, זה ממש פותח במה שסיימה הפסקה הקודמת. איך סיימה הפסקה הקודמת? פסוק כ"ג, שמרו לכם, אתם תשכחו את ברית השם ולכם אשר תועדתם לכם, ועשיתם לכם פסל תמונת קול. גם פה נאמר, נשחתם ועשיתם פסל תמונת קול. כדאי עכשיו לשים לב לא רק לקשר שבין הפסקה הזאת לפסקה הקודמת, אלא למבנה של הפסקה הזאת בפני עצמה. תעלו בבקשה בפרק ד' פסוק ל', מצר לך, ומצאו לך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו, כי אין רחום השם אלוהיך, לא יחפך ולא ישחיתך, וישכח את ברית אבותיך שנשבע להם. פסוק ל"א, הוא סוגר את הפסקה, וכיוון שהוא סוגר את הפסקה, הוא מקביל לתפילתה. כי אין רחום השם אלוהיך, לא יחפך ולא ישחיתך. לא ישחיתך זה כנגד מה? פסוק כ"ה נאמר, וישחתם. כנגד זה אומר הפסוק ל"א, לא יחפך ולא ישחיתך. ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם. זה כנגד מה? לא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם. זה כנגד פרק ד' פסוק כ"ג. ושמרו לכם פן, תשכחו את ברית השם אלוהיכם אשר קראתי מכם. אתם אולי תשכחו את ברית השם אשר קראתי מכם, אבל הקדוש ברוך הוא לא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם. אתה תשחית, אבל אתה לא תחולה שחיתך. אולי אתה תשכח, אבל הקדוש ברוך הוא לא ישכח את ברית אבותיך. מהי ברית אבותיך? ברית אבותיך זו אותה הבטחה של אחוזת עולם. אחוזת עולם הוא עולם לא תתנתק, אבל היא יכולה להתפסק לתקופה מסוימת. כלומר, הייתי אומר שהפסקה הזאת, שקראנו כעת, כ"ה עד ל"א, משלימה את מה שנאמר קודם בשני יסודות שהם הבסיס של האמונה של עם ישראל. היסוד הראשון זה שתמיד יש אפשרות גלות, לא בגלל שהקדוש ברוך הוא נשבע לעבוד, אבל עניין השכר והעונש לא יעבוד. אחד לא פוגם בשני. בגלל הגלות הוא תמיד קיים ברקע. כי תמיד בנים ובני בנים, ונשמתם, והכל, בכל זאת, הגלות תמיד ברקע. אבל היא לא ביטול ההבטחה לעבוד, לא יעבדך ולא ישחיתך, ולא ישכח ברית אבותיך, הרי היא לא ביטול ההבטחה לעבוד, מפני שמכל גלות ישנה גם אפשרות של גאולה. לו יצויר שאפשרות הגאולה לא הייתה קיימת, באופן אוטומטי גם אפשרות הגלות לא הייתה קיימת, כי אי אפשר שתהיה גלות בלי גאולה, מפני שזה ביטוי ההבטחה לעבוד. אלה שני היסודות שמשה מדגיש כאן בפסקה הזאת, וזה מביא אותנו אל הפסקה הבאה, פסוקים ל"ב עד ל"ב. וכאן כדאי לקרוא את הפסקה הזאת כדי להבין מה נאמר פה בפסקה האחרונה הזאת של הנאום הראשון, ולנסות לעקוב אחרי הרעיונות של הפסקה הזאת. הגישה ענה לימים ראשוניים אשר היו לפניך. למין היום אשר בא אלוהים אדם על הארץ ובקצה השמיים ועשתי השמיים. עניין כדבר לדבר על זה, או נשמע כמור, השם העם כה אלוהים מדבר מתוך האש כשר שמעת אתה ואיכי. כבר ניסה אלוהים לבוא לקחת בבל מקרה בבל ומסוד באותו למופתים ומחמה וחזקה וכבר נטויה ומורים גדולים. וכל אשר אכל לכם השם מרחם ומצאים לעיניך. אתה רואה את הלדעת כי השם הוא האלוהים אין עוד מלבדי. ומשמיים ישמע אחת ולא להסרקה, אבל אמת אל אחת ישוע גולה ודבריו שמעת מתוך האש. תחת גאה מתאבותיך ויבחר בזרוע אחריו, ויציאך בפניו בכוחו הגדול במצרים, והוריש גויים גדולים ארצים ממך מפניך, להביאחד את אחד ארצם לחלק היום הזה, ונעתה יום אשר אותה לבדיך, כי השם הוא האלוהים בשמיים ממעל לארץ ותחת ימיים. ושמרת את חוקיו ואת מצוותיו, ושם הולכים את תלכה היום, ושריתה לך בידיך אחריך, ומען תריחמים על אדמה, שהשם לך נצלך כל העד. יש כאן אריכות לשון, ובכלל, בספר דברים, בנאומי משה, באופן קבוע, אנחנו נתקל באריכות הלשון. ועל כל שאלה שאני אשאל למה יש כאן אריכות דברים, תמיד אפשר לבוא ולומר, תמיד אריכות דברים היא באה כדי להדגיש את חשיבות העניין, וזו תשובה נכונה. אבל אני לא חושב שהיא צריכה לפתור אותנו מפני הצורך לעקוב אחרי התפתחות הדברים, ולא להסתפק באמירה כללית, יש כאן חזרה כדי להדגיש. צריך לתפוס תמיד, לפי דעתי, את המבנה, ואם לא תופסים, אז צריך לשאיר את זה לצריך עיון. אני מאמין שלכל פסקה יש מבנה ברור, יש סדר, יש היגיון, וצריך לנסות לתפוס את המבנה המדויק של הפסידה. מה נאמר פה בפסקה הזאת? כי שענה לימים ראשונים, אשר לפניך, למה לשאול? אני אהיה כדבר הגדול הזה, או אני אשמע כמו, כמו מה? על איזה דבר משה מסב את תשומת לב העם? האם, אולי נציג את זה כשאלה, האם הוא מסב את תשומת לב העם לנקודה אחת, שתיים, שלוש, ארבע, כמה נקודות הוא מבקש מהעם לשים לב עליהם? שתי נקודות, איזה? מעמד הר סיני, באיזה פסוק? למד ג' אז שם העם כאלה מדבר מתוך אני ששמעת אתה ביחי, מה הנקודה השנייה? למד ד' יצא מצרים, או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו בל מקרב גוי ומסוד ביותר מופתים, אלה הם שתי שאלות רטוריות. ואז מה המסקנה? איפה המסקנה? בלמד ה' אתה רואה את הלדעת כי השם הוא האלוהים, אין עוד מלבדי. אז יש כאן הדגשה על שתי נקודות היסטוריות שמיד נראה למה הם נבחרו, ויש מסקנה פסוק למד ה'. לפני שנתעכב על זה, אני רוצה לשאול אתכם, אז בשביל מה המשך? היו נקודות, הייתה מסקנה, מה עכשיו? מה מכאן ואילך? מה יש בפסוק למד ו' ואילך שמפתח את הרעיונות שהיו קודם? האם זה דברים חדשים או האם זה חזרה על הדברים הקודמים? זה קצת קשה, בגלל שיש כאן ריבוי דברים, אבל נדמה לי שחייבים לשים לב לפרטים, אי אפשר בלי זה, אי אפשר להתקדם בהבנת העניין. ניקח את פסוק למדבר, כן. זה כבר הסבר, אני רוצה לקבל מה יש בהם. פסוק למדבר זה דבר חדש או דבר שנזכר? מה, איפה נזכר? תגיד לנו פסוק, תגיד לנו למדבר מקביל איזה פסוק? למדבר שמדבר על מן השנה נשמע חי ולא להסרק על הארץ אחד לשאול את הדבר שמעתם בתוך האש, זה מעמד הר סיני, זה מקביל ללמד ג' למד ז' נזכר או דבר חדש, פחת הנקודה העיקרית שלו ליציאת מצרים, זאת אומרת למד ו' מקביל ללמד ג' למד ז' מקביל למד ד' ותחת קיים את אבותיך ויבחר בזרוע אחריו ויציאך בפניו בכוחו הגדול ממצרים, זה רע ניסה אליהם לבוא לקחת בגוי והוריש גויים גדולים ארצו ממך מפניך, להביאחד את אחד ארצם לחלק היום הזה, נגיד שזה המשך של הפסוק הקודם, ביציאך לפניו והוריש גויים, אז יש פיתוח מסוים. למד ט' זה דבר חדש, ומה זה מקביל? וידעת היום אשר אותה לבדך, כי השם האלוהים בשמיים ממה, לארץ מתחת אין האור, מקביל למה? למד ה', אז בסך הכל מה אנחנו מקבלים? למד ו', למד ז', למד ח', למד ט', זו חזרה על למד ג' למד ד' למד ה', ממש בהתאמה. למד ג' למד ד' למד ה' מורכבים משלוש נקודות. למד ג' מעמד הר סיני, למד ד' יציאת מצרים, למד ה' מסקנה. למד ז' למד ו' מעמד הר סיני, למד ז' יציאת מצרים שנמשכת ולמד ח' בכניסה לארץ, למד ט' זה מסקנה. מטל אחד זה מקל עלינו את המבנה, וזה כבר אין איזושהי פסקה ארוכה ומסורבלת, אלא אנחנו יכולים לראות כאן ממש מבנה מדויק. צריך להבין למה הוא בנוי כך, אבל אפשר לפחות לראות מה יש כאן. יש כאן חזרה על עניין אחד פעמיים, דהיינו, פסוקים למד ג' עד למד ה', חוזרים פעם נוספת למד ו' עד למד ט', מיד אני יכול לקחת את הפסוקים שלפניהם, פסוקים, פסוק למד ב', זה הקדמה, כפי שעשה לימים ראשונים, ופסוק ב', זה סיכום, אז קיבלתי מבנה מסודר, למד ב' זו הקדמה, זו פתיחה, כפי שעשה לימים ראשונים. אחרי זה באים שני טיעונים, למד ג' למד ד', מסקנה. עוד פעם חוזרים על הטיעונים ועל המסקנה, ופסוק ב' זה איזשהו סיכום, זהו המבנה. עכשיו זה כמובן מוביל אותנו לכמה וכמה שאלות. שאלה אחת היא למה צריך לחזור פעמיים מלמד ג' עד למד ה', למה צריך לחזור עוד פעם למד ו' עד למד ט'. אם יש חזרה, אז מה החידוש? אבל מעבר לזה, נגיד שלא הייתה פה חזרה, נתעלם מהכפילות, מה משמעות המבנה הזה? מה משה רוצה לומר באירועים הללו שנבחרו, ולאיזה מסקנה הם מובילים? אז אולי באמת לא נעסוק כרגע בכפילות, אלא בוא ניקח את הפסוקה הראשונה. כי שאמר ימים ראשונים אשר לפניך, ימין היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ, ולמקצה השמיים ועקצה השמיים. מה ההבדל בין שני הביטויים הללו? ימין היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ, ולמקצה השמיים ועקצה השמיים. זמן למקום. ימין היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ, זה היינו מבריאת העולם ועד היום. ולמקצה השמיים ועקצה השמיים זה עניין של מקום. ובהחלט יש כאן ביטוי לייחודיות של התופעה שמשה רוצה לעמוד עליה, הן מבחינת הזמן והן מבחינת המקום. זאת אומרת, חשוב לו כאן לתאר תופעות ייחודיות, תכף תראה מדוע. לא רק חשוב למשה לתאר את גודל המעמד, אלא את עובדת היות המעמד הזה מעמד ייחודי, גם בזמן וגם במקום. זו נקודה חשובה לצורך המסקנה, ותכף תראה מדוע. הנהיית הדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו, גם פה שתי צלעות, הנהיית הדבר הגדול הזה, הוא הנשמע כמוהו, זה שאלה לשאלה ריטורית, לא היה וגם לא נשמע. כמו שיש לו צורך להגיד שדבר כזה לא היה באיזשהו זמן מן הזמנים, באיזשהו מקום מן המקומות, הוא גם מדגיש שלא היה ולא נשמע. למה חשוב להפעילות הזאת? שוב, כדי להדגיש את ייחודיות המאורעות שהוא יזכיר. המאורעות הם ייחודיים, לא רק במובן זה שהם לא הראו, אלא גם לא הייתה שמועה, אבל דבר כזה שאירה. אתם יכולים לבוא ולהגיד לי, אם לא היה, בטח שלא נשמע. אבל יכול להיות שמשה רוצה להגיד שני דברים. א', לא היה, ואם תאמר לי אולי היה, לפחות לא נשמע. אפשר לומר מעבר לזה, לא יודע אם מותר להגיד דבר כזה. מה משה מוסיף שהוא אומר, או הנשמע כמוהו, אחרי שהוא אומר הנהיה כדבר הזה. אם לא נהיה, מה שייך להגיד, אני כמו הנשמע כמוהו. אם לא היה, איך יתאמרו? באמת אדם אפילו לא העלה על דעתו את זה בתור סיפור דברים בעלמא. זה דבר, לא בטוח שזאת הכוונה, אבל יכול להיות. זאת אומרת, הנהייה כנראה על ידי זה, לא. או הנשמע כמוהו, זאת אומרת גם אף אחד לא מעלה בדעתו לצפה דבר כזה. זה שוב בא להדגיש את הייחודיות של התופעות שעתידים להיות בתוארים כאן. עכשיו, מה עם התופעות? תופעה ראשונה. השם העם כל היום מדבר מתוך איזה שישהו שמעת אתה ביחי. אתה רוצה להבין מה? מה? מי אמר שאף אחד לא שמע כי אלוהים מדבר ככה? אתה לא יודע מה היה מה לא היה, אנחנו עכשיו עומדים בפני מה שמשה אומר. נתתי לשאול את עצמך מהי הנקודה שמשה רוצה להדגיש כאן. אז משה לא רוצה, השאלה היא כזאת, האם משה רוצה להדגיש שמעולם העם לא שמע כל אלוהים? או משה לא? מה שאמרת הוא נכון, משה רוצה להדגיש כאן שמעולם לא שמע עליו כל אלוהים ויש. זה מיד נבדוק. הנקודה השנייה מה היא? או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי למסות, להוטות ומופתים ומלחמה דרך כלל וכך זרוע נטויה מוראים דנית ככל אשר עשה לכם השם לכם יצא מלך. אני רוצה להבין קצת הפסוק הזה. הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. אלוהים פה לפי דעתכם זה קודש או חול, פסוק למדלית. אבל מדוע? מה?
למה
נשבע, למה נשבע? זה השוואה
של אלוהים
אחרים,
לא,
כשהקב'
הוא עשה את זה.
אבל יש הוכחה, יש הוכחה. ככל אשר עשה לכם, השם אליכם. זאת אומרת, הניגוד הוא בין מה למה. לא בין מה שהשם לא עשה לשום העם לבין מה שהשם עשה לכם, אלא בין מה שעשה אל לעם כלשהו, לבין מה שעשה הקדוש ברוך הוא לכם. אז הניגוד הוא לא בין שאר העמים לעם ישראל, אלא בין שאר העדים לקדוש ברוך הוא. כלומר, אלוהים פה במפורש חול. תכף נראה שזה מחלוקת מפרשים. אבל השם העם כל אלוהים, לא, זה סליחה, פסוק למדלת. או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, ככל אשר עשה לכם השם אליכם. לא עשה שום אל לשום עם מה שהשם עשה לכם. אתה עומד על הדעת כי השם הוא האלוהים אלא עוד מלבדו. עכשיו המסקנה היא ברורה לגמרי, כיוון ששום אלוהים לא ניסה לקחת לו שום גוי מקרב גוי חוץ ממה שהשם עשה לכם, אז השם הוא האלוהים. זאת אומרת, יש כאן ממש העמדה זה מול זה של המילה של י' כבר כ' עם המילה אלוקים. כיוון שאלוהים לא ניסה לעשות מה שהשם עשה, מכאן שהשם הוא האלוהים אלא עוד מלבדו. זאת אומרת, עכשיו אני יכול לפענח חלק מן השאלות. הנקודה המרכזית מה היא? להוכיח בפסקה הזאת את ייחודיותו של הקדוש ברוך הוא. איך הוא מוכיח את ייחודיותו של הקדוש ברוך הוא? אז זה שהוא מוכיח את הייחודיות של המעמד. למפריע אתה מבין מדוע היה צורך לומר אדם לימים ראשונים, תבין עלי משהו ברא ומפצע של הקצוע השמיים, הנהיה היה נשמע. זאת אומרת, בכל ההיסטוריה, בכל העולם, לא היה, לא נשמע כדבר הזה בגלל ייחודיות התופעה. ולמה חשוב לו ייחודיות התופעה? אתה עומד על הדעת כי השם הוא האלוהים אין עוד מלבדו. הדגש הוא על ייחודיותו של הקדוש ברוך הוא. נמצא שניתן לנצח את הפסקה בצורה כזאת. ייחודיות התופעות שעליהן מדבר משה מלמדות על הייחודיות של שלטון הקדוש ברוך הוא. עכשיו כמובן השאלה היא למה צריך את כל הפסקה הזאת, איך היא נקשרת לקודם לה, אבל לפחות אנחנו מקבלים איזשהו כיוון לפסקה הזאת. ועדיין יש מקום לשאול למה נבחרו שתי התופעות הללו ולא תופעות אחרות, ולמה נבחרו שתיים ולא אחת? למה הוא צריך גם את השם העם כולוי וגם את הניסה אלוהים? ותשימו לב גם שהסדר הוא לא סדר כרונולוגי. קודם כל מעמד הסיני, ורק אחר כך יציאת מצרים. לכאורה היינו אולי מצפים לסדר הפוך. אז צריך לענות על השאלות הללו, למה נבחרו התופעות הללו, למה בסדר הזה? אבל ניסיתי קודם כל לומר מה הכיוון של הפסקה, מה משה רוצה להוכיח. אחרי שאנחנו נראים מה הוא רוצה להוכיח, אפשר לנסות להבין למה נבחרו התופעות הללו. מה רצית להגיד? יכול מאוד להיות, אבל לא בטוח, מפני שבלמד ג' אין הנגדה בין האלוהים לבין הקדוש ברוך הוא. אם היה כתוב כאשר שמעת אתה את כל השם ויחי, אז באמת הייתה הנגדה בין אלוהים לבין הקדוש ברוך הוא. פה זה לא נאמר, יש מקום לשאול, הייתי מציג את דבריך כשאלה בצורה אחרת. מדוע בפסוק ל"ד יש הנגדה בין אלוהים לבין אשר עשה לכם השם אליכם, ואילו בפסוק ל"ג השם העם כאלוהים כאשר שמעת אתה, שם ההנגדה היא בין מי למי? בין העם לבין אתה. למה שם אין הנגדה בין אלוהים לבין הקדוש ברוך הוא? זוהי שאלה. האלוהים הזה שחור, זה מוכר את מה שאומר, אם לא היה שום עם ששמע אלוהים של חול וחי, אז זה מוכיח שהנה, יש גם אלוהים של חול שמתים משמיעת גוף. אתה חייב להיות אלוהים של חול או של קודש?
סליחה, חייב להיות אלוהים של חול.
ואז מה זה בא להוכיח?
זה בא להוכיח ש...
התגדלות מי? אבל זכור את העם, זאת אומרת, אם זה קודש, אז את מי מאמינים פה מול מי? את שאר העמים, אולי ישראל, למה
זה
מוכיח?
זה מניח שהקדוש
ברוך
הוא, זה לא מוכיח,
כי יש פה בעיה, כי אם אלוהים זה קודש, כמו שנקרא משתמע מזה שלא מאמינים מול זה שם אחר, אז הניגוד הוא בין העם רגיל לבין עם ישראל. עכשיו למה זה אתה אומרת על הדעת כי השם הוא אלוהים לא בלבדו? פסוק למד עליהם אפשר להבין, האם ניסה אלוהים מה שעשה הקדוש ברוך הוא, אתה רואה את הלדה. אבל למד ג' מה תפקידו פה בעניין הזה? שם העם כל אלוהים מדבר בתוך האש, אשר שמעת אתה, ויחי ואז מה? מה זה מוכיח? יש כאן כמה שאלות שהם צריכים, אבל צריכים ללכת בצורה מסודרת, קודם כל להבין מה הכיוון של הפסקה, ואז לחזור חזרה ולהבין איך החוליות מביאות אותנו למסקנה. נשמע רגע את השאלה הזאת למחשבה, כי אני לא רוצה להוסיף דבר על דבר, אבל נניח שהבנו פחות או יותר את הכיוון של הפסקה, ונשבור לקראת הפעם הבאה איך החולות מתיישבות איתה. אבל בוא נראה את הפסקה של אחרי זה. מה מוסיף את הפסקה של אחרי זה? אם השמיים נשמע חי פנו לי הצרקה ועל הארץ היה חי בשעה גדולה ודבריו שמעת מתוך האש, כאן כבר אין את השאלות הרטוריות. אז מטעם אחד ירד פה משהו מהמקבילה, אין השם העם כאלוהים, אלא יש תיאור חיובי בלי השוואת עם ישראל לשאר העמים. אבל יש כאן הרחבה, את השמיים נשמע חי פנו לי הצרקה
ועל הארץ הערכה היא תשעה גדולה, בשביל מה הרחבה הזו. פסוק למד זין, גם כן, אין רואה ניסה אלוהים, אלא מתחת גם את אבותיך, ולבחר בזמן אחריו, ולצייך בפניו בכל ידו במצרים, נוריש גויים גויים ועצורים לך מפניך, להבין. מצד אחד יש השמדה, אני אראה לכם על הפסקה שחוזרת על עכשיו, יש השמדה של השאלות הרטוריות, אבל יש הרחבה של משפט החיבור, זאת אומרת, יש הרחבה של מעמד הסיני במידה מסוימת, ויש הרחבה של יציאת מצרים במידה מסוימת. ואני צריך להבין מדוע יש חזרה, אבל לא רק מדוע יש חזרה, מדוע החזרה מצדיקה את השמטת מה שנשמט, ואת הוספת מה שנוסף. המפתח לתשובה צריך להיות באיזה פסוק? פסוק ל"ט, בהשוואת ל"ט ל"ה. וידעת היום מה שמתי לבך, שהשם אלוהים, השמיים ממעלה עד מתחת אדמות. במה זה שונה מ... טוב, אז צריך לשקול, יש כמה הבדלים בין למד ה' לבין למד ת' ולמד ה' זה אתה עת על הדעת כמסקנה ובלמד ת' זה ציווי, ביד האדם אשר אותה אז אפשר לתלות את זה בנקודה הזאת, אפשרות אחת אבל יש גם הבדל נוסף, אם לא ראיתם את זה עד עכשיו, מה? נכון מאוד, למד ה' כתוב, בלמד ה' כתוב אתה עת על הדעת כי השם אלוהים ראה מלבדו, בירוקת בשמיים ממעל ועל הארץ איתה אז יש מקום לשקול האם הפסקה השנייה מחדשת את המעבר ממתקנה לציבורי או את המעבר משמיים לחוץ לשמיים בארץ או את שניהם יחד, מה שנראה יותר סביר. אלה הם בוא נאמר היסודות שעל פיהם צריך לבאר את הפסקה הזאת. המטרה שלי בשיעור הזה הייתה קודם כל לחשוף את היסודות שנלך בדרך הנכונה. אחרי שהיסודות האלה נחשפו, צריך לשקול איך היסודות הללו מפרנסים את המאורעות השונים שנבחרו, את הסגנון שנבחר לתאר כל מאורע ואת הכפילות. את הצירוף הללו של היסודות שיש כאן, עם ההסבר של הנקודות שיש לנו כעת, ננסה להשלים בפעם הבאה.